ערב טוב לכולם, תודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו בשיעור החמישי בנושא של התניא, מודעות יהודית. הולכים פרק פרק בצורה מסודרת על ספר התניא. לפני שנתחיל רק הודעה קצרה, שבת יש באסנט, שבת מאוד מיוחדת, שבת התחדשות, במיוחד לצעירים. זה מתחיל מיום חמישי כבר, טיולים, הופעות, שיעורים, הרצאות, כולם מוזמנים להגיע אלינו. אז נעשה כמו תמיד סיכום קצר של מה שלמדנו עד עכשיו, ונוכל להתקדם לפרק של היום. אז בעצם אנחנו התחלנו ללמוד את ספר התניא, וקראנו לזה מודעות יהודית. למה מודעות יהודית? כי בעצם, כמו שכבר הסברנו, נחזור על זה שוב, אפשר לחלק את היהדות לשני צדדים. יש את היהדות הטכנית, שזה מסביר לנו מה צריך לעשות. איך עושים את זה, מתי עושים את זה, כמה עושים את זה. אבל על איזה שאלה לא עונים ביהדות הטכנית? למה עושים את זה? לזה לא מתייחסים. ויכול להיות בן אדם שהתחנך בבית שומר תורה ומצוות, אבל כל מה שהוא למד זה רק את הצד הטכני. מתי מדליקים את הנרות, כמה נרות מדליקים, איך מתלבשים, איך מדברים, אבל כל הזמן הוא נשאר עם השאלה, אבל למה בכלל לעשות את זה? עכשיו, אם יש לו את השאלה הזאת, זה יכול להיות בעייתי משתי סיבות. א', יכול להיות שיום אחד השאלה הזאת תהיה יותר חזקה מהעשייה, הוא יגיד, אני כל כך לא מבין למה, שאני מפסיק לעשות פשוט, כי אני לא מבין מה רוצים ממני. דבר שני, יכול להיות שהוא לא יפסיק לעשות, הוא ימשיך לעשות, אבל כאשר הוא יעשה, לא יהיה לו חשק בזה, לא יהיה לו תענוג, הוא יעשה את זה כי אין ברירה. זה נקרא בנביא מצוות אנשים מלומדה. הוא פשוט עושה את זה כי אין ברירה, וככה בכוח האינרציה עוד ממשיך לעשות, בשביל הילדים שלו, אולי בשביל החברים שלו, בשביל ההורים שלו, אבל הוא עצמו לא נמצא שם. ואם הוא עצמו לא נמצא שם, אז חסר פה דבר מאוד מאוד עיקרי. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רובוטים שרק עושים מה שהוא אומר בלי לחשוב ובלי להבין, אז היה ברור אותנו רובוטים. זה שיש לנו גם רגשות ותודעה ורצון ותענוג, אז בוודאי שגם את זה צריך לחבר לקדוש ברוך הוא. את רובד העשייה מחברים במעשה, את רובד הדיבור מחברים בדיבור, את המחשבה במחשבה ואת הרגש דרך הרגש. בפרקים הקודמים התחלנו להסביר איך עושים את זה. הסברנו קודם כל את הכלל הכי בסיסי, שמובא כבר בעמודים הראשונים של התניא, שלכל יהודי יש שתי נשמות. לא נשמה אחת, שתי נשמות, עד כדי כך. קראנו לזה שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. הנפש הבהמית, הסברנו שזה בעצם האגו, מה שקוראים בשפה שלנו, מה שבאנם רוצה, הכל בשבילו, אני, הכל סביבי, סביב האינטרס שלי. הצרכים הגשמיים שלו, אבל גם הרוחניים שלו יכולים להיות צרכים אינטרסנטיים. אני רוצה להיות רוחני. בכלל, שמתחילים את המשפט באני, בדרך כלל זה הנפש הבאמית. תעשו ניסיון אחרי השיעור, כמה זמן אתם מחזיקות מעמד לא להגיד את המילה אני. תראו מה קורה, תודיעו לי שבוע הבא. זה, לא יודע אם זה לא אפשרי, אבל זה כמעט בלתי אפשרי, אז אפשר לעשות תרגיל אחר. לספור כמה פעמים אני אומר את המילה אני ביום. ככה נתחיל עם זה, זה יהיה אולי יותר קל, אבל גם התוצאות קצת יכולות להפחיד אותנו. בוא נראה מה יקרה עם זה. בכל אופן, הנפש האלוקית, היא אומר אדמור הזקן, חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא. והיא לא צריכה את האני, אני, אני הזה. הפוך, היא מחפשת איך לבטל את האני הזה, איך לוותר על האינטרס האישי שלה בשביל הדבקות בבורא. בהמשך הסברנו שהנפש האלוקית מחולקת לשני כוחות עיקריים, כוחות שכליים וכוחות רגשיים. אני לא אחזור על כל הפירוט עוד פעם, כי דיברנו על זה באריכות, אבל מה שהסברנו באופן כללי זה שהשכל שולט ברגש. ואם אני אמלא את השכל בהתבוננות המתאימה, אז הרגש ייוולד. מה זאת אומרת? למשל, נתן לנו דוגמה. אם אני מתבונן כמה הקדוש ברוך הוא אינסוף, וכמה הוא גדול, וכמה הוא גם אוהב אותי ודואג לי, אז ההתבוננות הזאת מולידה בלב רגש שאני רוצה להתחבר אליו. אני אוהב אותו, אני רוצה להתקרב אליו. אם אני מתבונן כמה הוא גדול ונמצא בכל מקום, וגם מסתכל עליי מכל מקום, והוא רואה לא רק את המעשים שלי, אלא הוא רואה גם את המחשבות שלי, ולא רק את המחשבות, אלא הוא בוחן כליות ולב, הוא רואה את הפנימיות, אז ממילא זה מוליד ביראה, ש... אני מאוד מכבד אותו ולא רוצה לעשות נגד רצונו.
אני יכולה לצור אותך רגע?
כן, בשמחה.
אתה יכול להגדיר לי במה ספר
התניא
עוסק?
בדיוק במה שדיברנו. ספר התניא, את שואלת במה ספר התניא עוסק, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, זה לתת את התמונה הפנימית של הנפש, בשביל שבן אדם ידע מה זה בכלל עבודת השם, מה בכלל התפקיד שלי פה, והכי חשוב איך אני עושה אותו. ולכן בשלב הראשון, שאנחנו נמצאים בשלב הזה, אנחנו נותנים בכלל תמונה כללית, מפה של הנפש. אז דבר ראשון אמרנו שזה שתי נפשות, לא אחת. דבר שני, אנחנו כבר פעמיים עוסקים בנפש האלוקית, היום יהיה הפעם השלישית, בזה נסיים את השלב הראשון של הנפש האלוקית, ופעם הבאה נעבור לדבר על הנפש הבהמית. אחרי שנגמור לעשות את המפה של אלוקית ובהמית, נוכל להתחיל לראות איך אנחנו מתחילים לנצח את הקרב היומי שלנו בין האלוקית לבהמית. כי באמת, עוד לפני שמנצחים את הקרב, צריך קודם כל לדעת שיש קרב. מה שקורה הרבה פעמים, שהנפש הבהמית כל כך חזקה, שבכלל שוכחים שהנפש האלוקית קיימת. אני לא מדבר על בן אדם שלא שומר תורה ומצוות. אני מדבר על בן אדם ששומר תורה ומצוות. הוא מניח תפילין, הוא שומר שבת. אבל זה שיש לו נפש אלוקית, זה לא בגלל זה הוא עושה את זה. הוא פשוט התרגל, הוא חי את ההרגל. הנפש האלוקית, פשוט הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת, שהיא כל כך נעלמת עמוק בפנים, שלא מרגישים אותה. אם לא נעשה פעולות מיוחדות כדי לעורר אותה, אז גם לא נרגיש אותה. עוד לפני שאנחנו לומדים מה הפעולות האלה, אנחנו בכלל קודם כל לומדים את המפה. אגב, עצם הלימוד של ספר התניא, זה מעורר את הנפש האלוקית. זה עוד אחד הרווחים מהלימוד בספר הזה, בוודאי. עם הזכר צמחה, נמצאים בימים של חודש אדר, שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וגם כאן אותו עניין, למה אתה שמח בחודש אדר? אם אני רק אגיד לך, תהי שמחה, טוב, כמה זמן זה כבר יחזיק? אם אני אגיד לך, טוב, תרקדי וזה כבר ישמח אותך, בסדר, גם כמה זה יחזיק, אבל אם אני אתן לך תירוץ מספיק חזק, למה להיות שמח, אם אני אתן לך התבוננות, תחשבי על זה שאת יהודיה, תחשבי על זה שהנשמה שלך זה בן של הקדוש ברוך הוא, חלק ממנו, תחשבי על הזכות שיש לך בזה שאת יכולה לקיים מצווה ולהתחבר אליו, ניתן לך חומר להתבוננות, ויהיה לך קצת זמן להתבונן בזה, זה יוליד את הרגש, במקרה הזה זה יהיה שמחה, במקרה אחר זה יהיה אהבת השם, במקרה אחר זה יהיה אהבת ישראל, אבל כל ההתעוררות של הרגשות היא נובעת מההתבוננות השכלית, זאת השיטה. של ספר התניא. ההתבוננות מולידה את הרגש, בדיוק ככה. עכשיו, פעם שעברה, התבוננו קצת מה זה מצווה. והסברנו שמצווה זה לא רק רשימה, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, בשביל לסמן V או X. מצווה זה ממש פעולה רוחנית שאתה פועל בעולם. שאת מדליקה נרות שבת, את ממשיכה אור אלוקי לתוך העולם. שיהודי מניח תפילין, הוא ממשיך אור אלוקי לתוך התפילין האלה, ולתוך היד שלו, ולתוך האנרגיה של המעשה שהוא עשה. דיברנו על זה פעם שעברה, וסיימנו בעצם באיזושהי דילמה. מצד אחד דיברנו על המעלה של הרגש, שעל ידי התבוננות מגיעים לרגשות של אהבת השם ויראת השם, אבל מצד שני אמרנו שחייבים את המעשה. ורגש בלי מעשה, פספסנו הכל. זה בעצם הקונפליקט שאנחנו רוצים להתחיל איתו היום. למה המעשה הוא כל כך חשוב? לפני זה רק נחזור שלב אחד אחורה. אחרי שבפרק ג' למדנו על ההתבוננות שמולידה את אהבת השם ויראת השם, וממש יצאנו מפה מלאים באהבה לקדוש ברוך הוא, אז כולנו שאלנו את השאלה, אוקיי, אני אוהב אותו. מה עושים עם האהבה הזאת עכשיו? איפה אני מבטא אותה? כי כל אחד מבין שלא מספיק שאהבה תישאר בלב. מה זאת אומרת? זה צריך להוציא אותה החוצה. אנחנו חיים בעולם של מעשה, ואהבה שלא יוצאת החוצה, זה חסר פה הקיום שלה. אי אפשר לחיות בעולם של דמיון, רק של רגש. אנחנו בעולם המעשה, צריך לקיים את זה. כמו שדיברנו פעם שעבר, שגבר אוהב את אשתו, הוא גם צריך להגיד לה את זה. צריך להביא לה מתנה, זה לא רק לבטא בדיבור, צריך גם בעולם המעשה. אם הזכרתם שאתם משרתות בשירות לאומי בתיכון, צריך לעזור לילדים בגשמיות, לא רק לחשוב כמה אני רוצה לעזור להם, אלא לעשות את זה בפועל.
אבל למה זה לא יכול להסתכם באמת? אני בעצם מתחילה להתבונן בעצמי, ואני יכולה להסתכם
כאילו... את שואלת, אני רוצה לעשות מעשה, אז אני אעשה את המעשה שלדעתי הוא הכי מתאים. אני אחזור רגע למה שהסברנו פעם שעברה, כי ענינו על זה, אבל בכל זאת נחזור על זה כדי שיהיה ככה מונח טוב טוב. אמרנו שבין גבר לאישה יכול להיות שלושה מצבים. לא טובים, ועוד מצב אחד מתוקן. המצב הראשון הלא טוב, שהוא יגיד לה, הוא בעצם לא יגיד לה, הוא יאהב אותה, אבל ישאיר את זה בלב, לא יבטא את זה לא בדיבור ולא במעשה. מה אשתו תגיד לו במצב כזה? איזה מין דבר זה? תן פה את הצ'קים, כן? רוצים את זה במעשה. יכול להיות מצב שני, שיגיד לה, הוא יעשה מעשה. אבל איזה מעשה הוא יעשה? לא מה שהיא רוצה, אלא מה שהוא רוצה. מה הוא יקנה לה ליום הולדת? הוא יקנה לה מסור חשמלי. למה? כי הוא רוצה מסור חשמלי. מה אכפת לו מה היא רוצה? הוא לא חשב עליה, הוא חשב על עצמו. יכול להיות שבאמת הוא יגשים את חלומיו, הוא יקנה לה טבעת יהלום, אבל כשהוא ייכנס הביתה, הוא ככה יזרוק את זה על השולחן, ויגיד לה, הנה זה שם, תקחי. מצב כזה, היא תזרוק את זה עליו בחזרה. היא רוצה את זה עם כוונה, עם רגש, עם אהבה. מה זה לזרוק על השולחן? ויכול להיות כמובן שהוא יקנה לה מה שהיא רוצה, וייתן את זה מכל הלב. אותו דבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד שאני אוהב אותו, אבל זה נשאר בלב. אז הוא יגיד לי, מה זאת אומרת? אז בשביל מה בראתי לך פה? בשביל מה בראתי לך ידיים ורגליים? שתעשה מעשה. אתה בעצם אומר שהבריאה שלי היא מיותרת, לפי מה שאתה אומר. סתם בראתי את זה. יכול להיות מצב שאני אגיד לו, תשמע, אני אוהב אותך, אז מה אני אעשה בשבילך? מה שאני חושב שהכי נכון. טוב, אז זה עוד הפעם. רגע, אבל מה עם מה שהוא ביקש? תכף צריך להסביר למה התורה זה מה שהוא ביקש. גם על זה דיברנו פעם שעברה, אבל נסביר את זה. כן. דבר שלישי, שאני יכול לעשות מה שהתורה מבקשת, אבל אני עושה ככה כלאחר יד, כמה שיותר מהר העיקר לגמור עם זה. זה ודאי שזה לא הכוונה. והמצב המתוקן הוא שאני עושה מה שהוא ביקש מכל הלב. באמת, יש הרבה אנשים שאמרו, תשמע, עשיתי כל החיים מה שהוא ביקש רק בלי כוונה, אז אמרתי כבר עדיף להפסיק עם זה. אנחנו היום נרצה להגיד שהמעשה יותר חשוב מהכוונה. נכון, לפעמים המעשים נמשכים אחרי הכוונות, ולכן אומרים לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, גם אם אתה עושה את זה בלי כוונה, תעשה, בסוף בעזרת השם תמצא את הדרך שזה גם יהיה כן עם כוונה, כן לשמה. אנחנו כמובן הולכים פה לכתחילה על הכי טוב שיש, יהיה גם את המעשה וגם את הכוונה. עכשיו צריכים להסביר כמה דברים. א', צריך להסביר מי אמר שמה שכתוב בתורה זה מה שהוא ביקש, דבר שני, איך בכלל מתייחסים אל התורה? אז על השאלה הראשונה ענינו כבר פעם שעברה, על השאלה השנייה לא ענינו, לכן עליה נדבר בהרחבה. על השאלה הראשונה נחזור בקצרה, כי אפשר למצוא את זה מוקלט בשיעור הקודם. מי אמר שדווקא מה שכתוב בתורה, הרי יש עוד הרבה דתות, ויש עוד הרבה אנשים שטוענים שהם דיברו עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים שצריך להקשיב להם, נציגים שלו. תראי, נכון שיש הרבה, אבל לכולם אני יכול לשאול אותם שאלה. אתה דיברת עם הקדוש ברוך הוא? מי ראה את זה? רק אתה והוא. טוב, אולי אתה מפנטז, אולי אתה מדמיין, אולי התבלבלת, אולי זה היה איזה כוח אחר שעבד עליך, אני לא יודע מה. המקום היחידי בעולם אי פעם, שהקדוש ברוך הוא התגלה מול עם שלם, ועם שלם עד להתגלות הזאת, זה מעמד הר סיני ועם ישראל. לא היה מעולם חזרה על מעמד כזה, שעם שלם ראה התגלות אלוקית וכולם העבירו לילדים שלהם שזה מה שהיה שם, וכולם אגב שינו את כל החיים שלהם ביום אחד והתחילו לקיים תורה ומצוות. אגב, עוד שנייה, מעניין שאף עם אחר לא בא ומנסה לטעון את אותה טענה שגם אליהם הקדוש ברוך הוא התגלה מול עם שלם. למה? כי זה לא יחזיק מעמד. ישר יבואו חצי מהם ויגידו זה לא נכון, זה לא היה. פה זה המצב היחידי שראינו בהיסטוריה, שעם שלם ראה התגלות של הקדוש ברוך הוא.
אבל זה משהו שהתחנכנו לו דורות על גבי דורות, אתה מבין? זה משהו שקיבלנו, כאילו, בתור יהודים כולנו בעצם מכירים את הסיפור הזה, שאלוקים התגלה על כולם בהר סיני. ואז פתאום מגיע לך בן אדם ואומר, ומי אומר זה נכון, זה
כאילו... אתם שואלות איך אפשר להוכיח שמעמד הר סיני באמת היה. לא, לא, אני רוצה להגיד שמעמד הר סיני זה לא אמונה.
זה ידיעה?
זה ידיעה, בוודאי.
איך ידיעה?
תגידי, את למדת שהייתה מהפכה צרפתית פעם?
כן.
יכול להיות שלא הייתה?
יכול להיות.
איך יכול להיות? מי המציא את זה? באיזה שלב של ההיסטוריה בא מישהו והצליח לשכנע עולם שלם שהיה בן אדם כזה נפוליון שעשה מהפכה צרפתית? כן, אבל מי זה היה בן אדם הזה שהמציא את זה, באיזה שנה זה קרה, תיאורטית, מתי זה יכל, לא, תיאורטית, מתי יכל לקרות מצב שיבוא בן אדם וישקר לכל העולם וכל העולם יאמין לו שזה קרה, אם זה לא היה באמת. לא יקרה דבר כזה, כי מאורע היסטורי שקרה לעיני אלפי אנשים, אי אפשר להמציא אותו, כי מי יהיו אלפי אנשים שיסכימו לשקר בשבילך? אז מאורע היסטורי, כמו מעמד הר סיני, שעמדו שם מיליוני אנשים, וכולם העבירו את זה הלאה, ובדיוק, שאי אפשר לתאר בכלל באיזה דיוק זה עבר מדור לדור, אז זה לא יכול להיות שזה המצא. אני לא צריך להאמין בזה. כמו כל מאורע היסטורי אחר, נכון? אגב, הדוגמה הכי טובה לזה זה יציאת מצרים. היינו במצרים או לא? לא, אני מתכוון, עם ישראל. היה במצרים. אז כמו שאנחנו יודעים בטוח שהיה במצרים, אנחנו גם יודעים בטוח שהוא יצא משם. היסטורית. ואנחנו גם יודעים בטוח מבחינה היסטורית ש50 יום אחרי יציאת מצרים, עמדנו מול הר סיני וקיבלנו את התורה. ואגב, זה דבר שגם הגויים מסכימים איתו.
כן.
בוודאי. מסכימים יותר מזה אפילו, שהעם היהודי הוא זה שקיבל את התורה שם. להם אין בעיה לקבל את זה, כי זה לא מחייב אותם בשום דבר. וזה לא מחייב אותם להשתנות. לנו, בתור יהודים, קשה לקבל את זה, כי אם אני מקבל על עצמי את האמת הזאת של הר סיני, אז אני לא יכול להישאר אותו דבר. ולכן ליהודים הכי קשה עם זה. בארצות הברית אין להם בעיה, לדולר כתוב In God we trust, אנחנו בוטחים בהשם. זה לא מפריע להם. לנו נורא קשה להגיד את זה, כי אם אני יודע בזה, אז אני יודע שיש לזה השלכות שיבואו ישר אחרי. פעם שעברה גם דיברנו על התורה שבעל פה, אבל אנחנו נדלג על זה הפעם, בסדר? אם אתם רוצות אחרי זה בסוף נדבר על זה באופן אישי. עכשיו אנחנו רוצים משהו עמוק יותר לדבר. לא על ההוכחה של האמיתות של התורה, אלא מה בכלל המהות של התורה. כי גם כאן אפשר לתפוס את זה בכמה כיוונים. ולפי ההתבוננות שנבחר להתבונן מה זאת התורה, יהיה לזה הרבה השלכות. יש שאומרים שהתורה זה ספר היסטוריה. פשוט מתאר מה שקרה. יש שאומרים שזה ספר של חוקים חברתיים. כן? זה גם נכון. תורה מלשון הוראה, היא מלמדת אותנו איך לחיות. זה הכל נכון. אבל מה המהות הפנימית של התורה? את זה לומדים מהזוהר. בזוהר כתוב, אורייתא. וקודש הבריחו, התורה והקדוש ברוך הוא, כול אחד. התורה היא אחד עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שהתורה היא אחד עם הקדוש ברוך הוא? התורה היא בעצם החוכמה והרצון של השם, שמתבטא בסיפורי התורה ובהלכות של התורה. אבל המהות הפנימית של התורה, של כל אות בתורה, ולכן המדרש אומר שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, המהות הפנימית של התורה זה שהיא אחד עם הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר הדבר הזה? קודם כל, למה אני אומר שהיא אחד עם הקדוש ברוך הוא? אמרנו שהיא החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, לא נתעסק עם זה הרבה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, למדנו את זה כבר באחד השיעורים הקודמים, הרמב״ם אומר שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע. כוונה שאצלו אין הפרדה בינו לבין השכל שלו, לבין החוכמה שלו. אם זה החוכמה שלו, זה הוא ממש. זה דבר אחד שם. אבל עכשיו בעומק יותר. מה זה אומר שזה החוכמה שלו? הכוונה היא שכשאתה לומד תורה ומקיים מצווה, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא ממש. כי התורה היא אחד איתו, עם אלה שאתה עושה את התורה, אתה עכשיו אחד עם הקדוש ברוך הוא. לכן זה לא רק איזשהו חוק שקיימת את החברה שתתקיים בצורה נורמלית, אלא הקיום של התורה והלימוד זה מחבר אותך לקדוש ברוך הוא. אני אענה על השאלה שלך, אבל לא באופן ישיר, וזה גם יענה על השאלה שלך. ממילא תיכנו לדבר על זה בהקשר אחר, ואם זה לא יענה, אז תחזרי על השאלה. לפני זה אני רוצה לדבר עוד נושא אחד קצר. מה הכוונה שאני אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתורה? הרי החסידות מלמדת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין עוד מלבדו. כמו שהזוהר אומר, לת אתר פנוי מיני. אין שום מקום פנוי ממנו. מלוא כל הארץ כבודו, את השמיים ואת הארץ אני מלא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז מה זה פתאום שאתה אומר שהוא נמצא דווקא בתורה? הוא בכל מקום, אז למה אתה מניח תפילין דווקא? תמצא משהו אחר להניח, כן? למה אתה צריך ללמוד דווקא את ספר התורה? תלמד איזשהו ספר אחר. מה, הוא נמצא פחות? הרי הוא נמצא בכל מקום בשווה, אז יש מקום שהוא נמצא פחות או מקום שהוא נמצא יותר? אז קודם כל כן, בשלב הראשון. זה שהוא נמצא בכל מקום, זה לא בגילוי. זה נמצא באופן נעלם. אני לא רואה אותו כרגע בתוך השולחן. יש מקומות שהוא בחר להתגלות דרכם. למשל, בתורה הוא הרבה יותר גלוי ממשהו במקומות אחרים. אבל עדיין, תבואי ותשאלי, מה זאת אומרת? אולי כשקוראים בתורה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, זה בגלוי. אבל כשלומדים בתורה שאסור להקות אחד את השני, איפה מרגישים פה את הקדוש ברוך הוא? לא בכל מקום הוא מורגש שזה הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה נראה כמו חוקים יבשים. בפרט אם נכנסים להלכה, לשולחן ערוך, לתורה שבעל פה, שם בכלל זה לא מורגש. זה מדבר הרבה פעמים על שור שנגח חמור. איפה מרגישים פה את הקדוש ברוך הוא? א', באמת לא מרגישים שמספיק, ולכן צריכים עוד חסידות. כי הגמרא מדברת על הבעל הבית של החמור, שחייב כסף לבעל הבית של השור. אבל על בעל הבית של העולם, לא מוצאים שם יותר מדי. זה נמצא דווקא בחסידות, בפנימיות של התורה. אבל לפני זה צריך עוד להסביר את זה. נסביר את זה בקשר למשהו שלמדנו שבוע שעבר בפרשת השבוע. שבוע שעבר למדנו פרשת תרומה. פרשת תרומה לומדים על המשכן. אז לומדים שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכם, אני רוצה לשכון בתוך המשכן, ובתוכם, הכוונה בתוך כל אחד ואחד מאיתכם. ומעכשיו שיש משכן, אם אתה רוצה להביא קורבן, אז זה דווקא במשכן, לא בכל מקום. ובזמן שלנו, אם אתה רוצה להתפלל, את צריך להתפלל לכיוון המקדש בירושלים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, את יוצאת לטבע, נמצאת עכשיו בצפון, באיזה יער, ורוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכל מקום, נכון? אז למה את צריכה לכוון את הפנים שלך דווקא לירושלים? הוא הרי בכל מקום. למה דווקא להתמקד לשם?
זה לא מפריע, אבל...
זה לא מפריע אולי כי לא התעמקת בזה ולא התבונן בזה. אבל אם תתבונני בזה, תגידי, רגע, למה לכוון דווקא לשם? ואז תשאלי עוד שאלה. רגע, למה דווקא את המילים שבסידור? ולמה דווקא את המצוות שבשולחן ערוך? אני מרגישה בלב, מתחברת אליו, אני עושה מעשים טובים. אז אנחנו פה עכשיו נענה על זה. וזה יתקשר לשאלה ששאלת קודם. קודם שאלת, בסדר, אני בן של הקדוש ברוך הוא, אבל מה אכפת לו ממני? הוא אין סוף, מה הוא צריך אותי בכלל? הרי אני לא נוגע לו בכלל. מה אני כבר יכול להזיז לו? אם הוא כזה אין סופי, מה זה בן אדם אחד לעומת האין סוף? אז היום נלמד פה משהו מאוד מאוד יסודי, שאולי זה קצת יהיה מפתיע. בדרך כלל אנחנו אומרים ככה, העולם שלנו הוא עולם גבולי. זאת אומרת, עולם גשמי, עולם מוגבל. כשאני אומר עולם מוגבל, אני לא מדבר רק על החדר הזה שהוא קטן, ולא רק על העיר הזאת, שבסך הכל יש פה כמה מאות אלפי אנשים, ולא רק על היבשת, שיש בה כמה מיליונים, ולא רק על כל כדור הארץ, שיש בו כמה מיליארדים. אני אומר על כל היקום, וכל הגלקסיות, וכל הכוכבי לכת וכוכבי שבט, הכל ביחד, זה לא כזה גדול. מה זאת אומרת זה לא כזה גדול? זה גדול מאוד, זה מיליוני קילומטר, מיליוני שנות אור. אבל להכל יש התחלה וסוף. זה הכל בגדר של גבול. ההגדרה של גבול שיש לו התחלה ויש לו סוף, ממילא יש פה זמן ויש פה מקום. כיוון שכל העולם הוא בגדר של גבול ונברא, אז חייב גם להיות מישהו שברא את כל העולם הזה. אבל מי שברא את כל זה, הוא חייב להיות בלי גבול. אם גם לא יש גבול, אז הוא חלק מהמערכת. אם הוא חלק מהמערכת, אז הוא פשוט הכי גדול שיש, הוא לא בלי גבול. אם הוא הכי גדול שיש, הוא לא יכול לברוא גבול. בשביל לברוא את הגבול, הוא צריך להיות בלי גבול. ולכן המקובלים קוראים לקדוש ברוך הוא אור אין סוף, שהוא משפיע לנו בלי סוף, ואין עליו את הגדרים של זמן, ואין עליו את הגדרים של המקום. ממילא לא שייך לשאול מה היה לפניו, כי לא היה עדיין בכלל מושג כזה שלפני ואחרי, כי אין שם זמן עדיין ואין שם מקום, זה בלי גבול. עכשיו, את תבואי ותשאלי, איך הבלי גבול הזה, איך נוגע לו משהו שקורה בעולם הזה? אז אני אפתיע אותך, באמת לא נוגע לו. באמת, כלפי בלי גבול כתוב, אם צדקת, מה תיתן לו? אם פשעת, מה תחסר בו? באמת זה לא מזיז, הוא בלי גבול ואתה גבול. אלא מה, עכשיו נגיד את החידוש הגדול. נראה אם איך השכל שלכם מתמודד עם האתגר הזה. גם להגיד עליו שהוא בלי גבול, זה גם הגבלה. זאת אומרת, אתה מגביל אותו במה? בזה שאתה אומר שהוא בלי גבול. מה הגבלה? זה בדיוק מה שאני אומר, אין לו גבולות. כן, 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 אבל זה שאתה קובע שהוא חייב להיות בלי גבולות, זה הגבלה. נו, אז מה יכול להיות יותר מזה? יותר מזה יכול להיות משהו שאי אפשר להבין. לפני שנגיד מה זה, אני רק רוצה לחזור על זה. גבול אני מבין, נכון? אני רואה את זה בעיניים. בלי גבול אני לא מבין, אבל אני מבין שאני לא מבין. זאת אומרת, השכל שלי מודה בזה שאת זה אני לא מבין. מה שלמעלה מבלי גבול, אני אפילו לא יכול להגיד שאני לא מבין אותו. פה אני חייב להאמין, אמונה נטו. כי אין לשכל כבר אפשרות להבין את זה. מה זה באמת? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שהוא למעלה מגבול, ולמעלה גם מבלי גבול. זה נקרא בחסידות עצמותו ומהותו של הבורא. זה הוא בעצמו. יותר מזה אני לא יכול להגיד, כי אין לי שום הבנה והשגה בזה, ואפילו להגיד שאני לא מבין, אני לא יכול. תכף נגיע לזה.
זה אתם מראים לי שיש כאילו קיום של בורא. אני לא יודעת מה זה בכלל. אין לי מושג מה זה. מה זה בורא.
אוקיי, אז פה באמת זה האמונה. שאני מאמין שיש דבר כזה, שהוא למעלה מגבול ולמעלה מבלי גבול, אף על פי שאני לא יכול להבין את זה, ואני אפילו לא יכול להבין שאני לא מבין את זה. עד כדי כך. ועכשיו אני רוצה להגיד שאותו עצמות, הבורא בעצמו, הוא החליט להכניס את עצמו בתוך התורה. ועכשיו את רוצה לתפוס אותו, איפה הוא נמצא? בתוך התורה. כי הוא צמצם את עצמו, שהוא יהיה בתוך התורה.
שנוכל להבין?
למה הוא עשה את זה? כדי שנוכל להתחבר אליו. זאת אומרת, ככה סתם, הוא אינסוף ואני גבול, איך אני יכול להתחבר אליו? אז אם הוא ירד לפה כמו שהוא אינסוף, אז אני כבר לא ירגיש את עצמי יותר, כי הכל פה יהיה אינסוף. ואם הוא יצמצם את עצמו שהוא יהיה גבולי, אז כבר לא יהיה אותו, זה רק יהיה גבול. אז הוא היה צריך לעשות פה כזה נס, שהוא יכניס את הבלי גבול בתוך הגבול. איפה זה קורה? בתוך התורה. לכן במשכן, הקדוש ברוך הוא נמצא דווקא בתוך המשכן, וצריך להתפלל דווקא לירושלים, ודווקא את המילים שבסידור, ודווקא את המצוות שהוא אמר, כי הוא הגביל את עצמו ששם הוא נמצא. וברגע שהוא עשה את זה, אם אני רוצה לתפוס אותו מעכשיו, זה דווקא שם. איי, הוא נמצא בכל מקום, הוא גם בשולחן הזה, והוא גם באוויר, והוא גם בכל פרט שיש בעולם. נכון, אבל שם זה האור שלו. איפה הוא בעצמו נמצא? איפה הוא הכניס את עצמו? בתוך התורה. אני יכול להגיד שהוא מחיה את השולחן, והשולחן לא יהיה קיים אם הוא לא יחיה אותו. ולכן זה כמו להגיד שהוא נמצא פה, אבל בתורה אני יכול להגיד שהוא בעצמו נמצא שם, וגם בתפילין, וגם בלימוד תורה ובקיום של המצווה, וגם בנרות שבת שאת מדליקה, וגם בכל פרט וכל דקדוק הכי קטן של הלכה. וכמו שכתוב במדרש, שמאז שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, עד המקדש, עד החורבן, היית מוצא אותו במקדש, ומהחורבן אתה מוצא אותו בתוך התורה. כמובן גם במצווה, דלת אמות של ההלכה. אז החיבור הזה של הבלי גבול והגבול, שם זה נמצא הקדוש ברוך הוא עצמו. איך זה קשור למשכן? כי המשכן באמת חיבר בלי גבול וגבול. מצד אחד יש שם את השכינה, ולכן היה ניסים באופן קבוע במקדש. מצד שני זה היה בתוך מקום גשמי, מאוד מסוים. אגב, זה הכי הכי התבטא בנס של ארון הקודש בקודש הקודשים. קודש הקודשים היה ברוחב 20 אמה, וארון הקודש ברוחב 2.5 אמה. הארון היה באמצע החדר, וכשמדדו מתחילת החדר עד לארון, מדדו 10 אמה, מדדו את הארון 2.5 אמה, נשאר עוד למדוד מהארון לקצה השני. כמה צריך להיות? 7.5. מדדו והיה 10. מדדו את הכל ביחד, היה 20. מה קורה פה? עוד הפעם. מדדו מהקיר לארון 10. לא משנה כרגע. מדדו 100, זה חצי מטר. מדדו מהקיר לארון זה 10. הארון 2.5. כל החדר ביחד 20, אבל פה במקום 7.5, עוד הפעם 10. זאת אומרת שהארון מצד אחד יש לו מקום ויש לו גבול, מצד שני הוא לא תופס מקום. מקום הארון אינו מן המידה. יש לו מקום ואין לו מקום בו זמנית. וגם וגם, הוא גם תופס מקום וגם לא תופס מקום. זה החיבור של בלי גבול וגבול. שם נמצא הבורא תמיד. לכן אחד תמיד שנמשך רק לעשות מעשה גבולי, אבל שוכח על הכוונה הרוחנית הבלי גבול, אז עדיין לא הקדוש ברוך הוא ממש. אם זה רק הכוונה, בלי המעשה, זה גם לא ממש. איפה זה נמצא תמיד? דווקא בחיבור של הבלי גבול והגבול. לכן אגב, היהדות זה הדת הכי קשה. כי תמיד דורשים לך לחבר שני הפכים. בדתות אחרות להבדיל, אומרים לך, צא ליער, צא למערה, תתבודד כל היום, תעשה חיים. לחבר את החומר והרוח, לחבר את הגשמיות והרוחניות, לחבר את הגבול והבלי גבול. תחיה חיים גשמיים פה בתוך תל אביב, אבל בתוך זה תמשיך את האלוקות, את הקדושה. נכון. נכון. לכן יש רמז, צפת, ראשי תיבות צפון תל אביב. תחבר את צפת עם צפון תל אביב, כן? לא להיות רק רוחני, לא להיות רק גשמי, לחבר את שניהם ביחד. אבל נחזור רגע לעניין של המהות של התורה. עד יוצא שהתורה זה לא רק סיפורים ולא רק חוקים, אלא זה הרצון והשכל של הקדוש ברוך הוא. ולכן שאני מקיים את התורה, הוא בחר להגביל את עצמו בתוך התורה, ועכשיו על ידי קיום התורה אני מתחבר אליו. עכשיו יש שאלה כזאת. אז רגע, אז מה יותר נעלה? להרגיש אהבת השם, לעשות מדיטציה ולחשוב כמה אני אוהב אותו, או לקיים מצווה אפילו בלי כוונה. רק את המצווה עצמה את המעשה. והחידוש הגדול יהיה שהמעשה יותר חשוב. אף על פי שחסידות, כל הסיבה שהיא באה זה להכניס את הכוונה. אנשים כבר קיימו מצוות אז, רק זה בא לחדש, שתכניסו כוונה. אבל תדע לך שאף על פי שבאנו להכניס את השמחה והכוונה, המעשה הוא העיקר. למה? נסביר את זה עכשיו. בתורה כתוב מה לעשות. ולכן כשאתה עושה, באותו רגע התחברת עם הקדוש ברוך הוא. כי התורה, הפנימיות שלה זה הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בפנים.
גם בלי כוונה?
גם בלי כוונה. כמו שקדוש ברוך אומר בעשרת הדיברות, המילה הראשונה היא אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. אנוכי אומרים לנו במדרש ראשי תיבות, ענה נפשית כתבית יעבית. זה בארמית. הקדוש ברוך אומר, אני את עצמי, ענה נפשית, כתבית, כתבתי, יהבית, נתתי. אני כתבתי את עצמי בתוך התורה. נתתי את עצמי אליכם בתוך התורה. אתה רוצה לתפוס אותי, תעשה את התורה. ולכן אתה מקיים מצווה בתורה, תפסת את הקדוש ברוך הוא באותו רגע. ברגש, אם יש לך רגש, אבל לא קיימת מצווה, אז תגיד, רגע, הנשמה היא גם כן אחד עם הקדוש ברוך הוא. הנה, הרגשתי את הנשמה קצת, אז זה גם להתחבר אליו. זה נכון, אבל הנשמה סוף כל סוף, השורש שלה הוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהיא בעולם היא כבר ירדה. התורה, כמו שלמעלה היא הייתה אחד עם הקדוש ברוך הוא, גם למטה היא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אלא מה? שהתורה פשוט התכסתה בלבושים, בבגדים שכיסו אותה, אותה אור כסלמה, כך אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא עוטה עליו כמו סלמה, כמו בגד בתורה, היא התלבשה בתוך כל מיני משלים וכל מיני סיפורים. אבל כשאתה תופס את המשל, תפסת גם את מה שבפנים, גם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויחזיק לי ככה את היד, יחזיק לי ככה את היד, אז אפשר להגיד, תשמע, אתה לא תופס את היד שלי, אתה תופס רק את החליפה שלי. מה פתאום? אם תפסת את החליפה, תפסת גם את היד. אם תפסת את התורה, תפסת גם את הקדוש ברוך הוא בפנים. כי הוא מלובש בפנים. זה כמו שאם יהיה לי איזשהו רעיון מאוד רוחני להעביר לילד קטן, אני לא יכול להגיד את הרעיון הרוחני כמו שהוא. אז אני אחשוב על איזשהו משל, איזשהו סיפור שבפנים מתחבא הרעיון הרוחני. ועכשיו שהילד יבין את המשל, הוא תפס גם את הרעיון הרוחני בפנים. אפילו אם הוא עוד לא הבין, אבל בזה שהוא הבין את המשל, הוא תפס גם את הפנימיות, גם את הרעיון. אותו דבר, התורה, ככה היא נקראת, המשל הקדמוני. היא משל לקדמונו של עולם. הקדוש ברוך הוא נראה קדמונו של עולם, כי הוא לפני הכל, והוא הלביש את עצמו בתוך משל שזה התורה. ועכשיו שאני לומד את התורה, ואגב, עוד לפני שאני לומד אותה, אפילו שאני רק קורא אותה, ורק קורא את האותיות, גם בתוך האותיות, הקדוש ברוך הוא נמצא. זאת אומרת, הוא צמצם את עצמו לתוך האותיות האלה. לכן אגב, הבעל שם טוב, הקדוש אמר, שהיהודים שקוראים תהילים בתמימות, הם יותר אפילו מהתלמידי חכמים, במידה מסוימת. למה? כי התלמיד חכם, הוא תופס את הקדוש ברוך הוא בשכל, בהבנה. אותו יהודי תמים תופס את האותיות בלי ההבנה, בלי השכל, זה למעלה מהשכל. לדרגה יותר נעלית. הוא תופס את הקדושה נטו, עוד לפני שהיא התלבשה בשכל ובהיגיון, אלא רק את הקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שהוא בקדושה של אותיות התורה. אתה עכשיו שאלת השאלה הכי קשה שיש. אחד המקובלים אמר שאחרי שהוא למד את כל הכוונות שבתפילה, אז הוא אמר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. האמת שאני יודע את כל הכוונות, ואני רוצה להתפעל כמו תינוק, שלא יודע כלום. זה הכי קשה. אבל זה הכי נעלה שיש. תדע הכל, תבין, אבל עכשיו תבין שכל ההבנה שלך היא מוגבלת. אם אתה רוצה באמת הקדוש ברוך הוא, תתפשט מכל ההבנות שלך ותתפוס אותו כמו שהוא. את שואלת איך עושים את זה, אוקיי? זה הרבה עבודה. אנחנו עוד בשלב הראשון של להבין בכלל את המפה של הנפש האלוקית והנפש הבהמית, ולאט לאט מתקדמים. אבל אי אפשר לעשות את זה לפני שמבינים את היסודות ואת הבסיס. מזכירה לי פעם סיפור שאיזה מקובל ראה איזה חסיד, והוא אמר לו שהוא בדיוק בא להתפעל 18, והוא יודע את כל הכוונות של כל אחת מהברכות, לפי הספירות, לאיזה ספירה לכוון, אבל הוא שכח את אחת הברכות לאיזה ספירה לכוון. אז הוא שאל את החסיד, אז למה לכוון שם? הוא אמר, בטח הוא גם יודע שלומד חסידות. אז אמר לו, תכוון לקדוש ברוך הוא. לפעמים מרוב הספירות והכוונות שוכחים בכלל על הדבר הכי פשוט, מתפעלים לקדוש ברוך הוא, עוד לפני כל הספירות, אליו ולא למידותיו, כן? קודם כל אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז את שואלת שאלה טובה, שכשנלמד הרבה חסידות ונדע הרבה השכלות אלוקיות, שלא נשכח על הפשטות ונשאר כמו תינוקות. טוב, צריך להזכיר את זה לעצמנו הרבה. אז בואו נעשה רק סדר. מה דיברנו? דיברנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל בכל מקום זה רק ההערה שלו, זה האנרגיה שלו שמחיה את העולם. אבל הוא עצמו, לתוך מה הוא הכניס את עצמו? לתוך התורה. לכן קראנו לשיעור סוד הצמצום. כי בצמצום יש שני סוגים. יש צמצום שהקדוש ברוך הוא פשוט סילק חלק מהאור שלו, ועכשיו יש פה רק כמות מצומצמת של אור. אבל יש צמצום יותר עמוק, שזה הצמצום של התורה, זה לא צמצום שחלק ממנו לא נמצא פה. כל כולו נמצא פה, רק שהוא עטוף בכל מיני לבושים. והלבושים האלה זה האותיות של התורה, והמצוות של התורה, והסיפורים של התורה, וזה דווקא המצוות הם מלובשים בדברים גשמיים, בשביל שאנחנו, אנשים שנמצאים בגוף גשמי, נוכל להתחבר אליו. וככה נוכל גם להבין את המהות. עכשיו, הזכרנו שהמעשה הוא העיקר, כי אם אתה לא עושה, פספסת את החיבור, ואם אתה עושה, אתה מחובר אליו, אם התכוונת או לא התכוונת, אבל בוודאי שלא לעצור שם. ודאי שעכשיו אנחנו רוצים להוסיף את הכוונה, כן? על זה אנחנו כמובן לא מבטרים. לפי זה עכשיו נוכל להבין עוד עניין מאוד מאוד עקרוני. כתוב בפרקי אבות שני פסוקים, מאמרים שסותרים אחד את השני, לכאורה. מאמר אחד אומר שיפה אחת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, סליחה, בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. עדיף להיות בגן עדן שעה אחת, קח את כל התענוגות שהכי התענגת בהם, התענגת מהם בחיים שלך אי פעם, תחבר אותם ביחד, זה לא כמו להיות רגע אחד בגן עדן. מצד שני, יש הפוך. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, מכל חיי העולם הבא. טוב, אז קודם כל בפשטות, זה יפה השעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים, לא של תענוגות, אבל עדיין זה שאלה, כי יוצא מפה דבר מוזר. מה אתה בא להגיד לי? יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא? רגע, עדיף לקיים פה מצווה מליהנות בגן עדן? אז רגע, אז אתה אומר לי שיושב עכשיו איזשהו צדיק בגן עדן, שלמד תורה כל החיים שלו וקיים מצוות, והוא עכשיו מסתכל עלינו, והוא מקנה בנו. כי אנחנו מקיים מצווה בעולם הזה, וכתוב, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. מכל חיי העולם הבא, אם אני באמת עושה תשובה. אם אני באמת חי פה, אני עושה מצווה באופן של תשובה. מעשים טובים, טובים מלשון מאירים, אני עושה את המעשה באופן של אור עם כוונה, אותו צדיק בגן עדן מקנה בי כרגע. איך זה יכול להיות? הוא כבר סיים את זה. הוא למה הוא צריך להילחם ביצרה? הוא סיים, ועכשיו הוא מקבל את השכר על העבודה שהוא עשה. ואת אומרת לי, זאת אומרת, המשנה אומרת, שהעבודה יותר נעלית מהשכר. תעשה פה מצווה, זה יותר נעלה מהשכר שתקבל. אז תראה, אז באמת, יש שיטות ביהדות שמלמדים, זה גם כתוב בפרקי אבות, העולם הזה פרוסדור, תקן עצמך בפרוסדור שתיכנס לטרקלין, שכאילו העיקר זה העולם הבא. אבל חסידות מלמדת דווקא אחרת, שהעיקר זה העולם הזה. איך יכול להיות שם זה השכר? אלא הסבר הוא כזה. המצווה שעושים כאן, או נתחיל הפוך. בגן עדן, כשמקבלים שכר על המצוות, אז כתוב שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, יש להם עטרת על הראש, ונהנים מזיו השכינה. מה זה הביטוי הזה, זיו השכינה? מה זה זיו? זיו זה רק אור קטן, הערה. בגן עדן נהנים רק מהאור של הקדוש ברוך הוא. נכון, זה אור נפלא, זה מדהים, זה הדבר הכי נפלא שיש, אבל זה רק אור, זה לא הוא בעצמו. שאנחנו לומדים תורה ומקיים מצווה, אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז בגן עדן לא משנה כמה אור הוא מקבל וכמה הוא נהנה, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. פה שעושים תשובה ומעשים טובים, מקיים מצווה, באותו רגע תפסתי את הקדוש ברוך הוא. אני לא מרגיש את זה. אני לא חווה את זה. בגן עדן מרגישים, נהנים מזה. פה אני בכלל לא מרגיש את זה. בסדר? פה זה הבחירה שלך. אתה עושה מה שאתה מרגיש, או שאתה עושה מה שאתה יודע שזה האמת. זה נקודת הבחירה של האדם בעצם. בין מה שאני מרגיש ונמשך אחריו, לבין מה שאני יודע שככה זה האמת. תלמד, את שואלת מה קורה באדם שלא מרגיש סיפוק מעבודת השם. אם הוא לא מרגיש את זה, סימן שהוא לא למד מספיק פנימיות התורה. אם הוא ילמד הרבה חסידות, הוא יתחיל להרגיש את זה. יש שלושה דברים, יש פתגם כזה שאומר שיש שלושה דברים, שאם הם עוד לא השפיעו עליך, סימן שלא עשית אותה מספיק. דבר אחד, שתייה חריפה. אם לא השתכרת, סימן שלא שתית מספיק. תשתה עוד, בסוף תשתכר. דבר שני זה כסף. מי שיש לו הרבה כסף משתגע. אם יש לך הרבה כסף ונשארת שפוי, זה לא מספיק כסף. יהיה לך עוד, בסוף תשתגע. דבר שלישי זה חסידות. זה משפיע עליך. עוד לא השפיע עליך, לא למדת מספיק. תלמד עוד, בסוף זה ישפיע עליך. אז עכשיו יוצא דבר כזה. הגישה שלנו עכשיו השתנתה. המצווה זה חיבור לקדוש ברוך הוא. לכן מצווה מלשון צוותא. צוותא וחיבור. היה איזה חסיד בן 90 שראו אותו שכל פעם שהוא בא לעשות מצווה הוא עושה את זה בכזה התלהבות. אמרו לו, אתה בן 90, אנחנו הצעירים אין לנו התלהבות כזאת. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, נותן לי צ'אנס להתחבר אליו, אני אעשה את זה ככה כלאחר יד? ודאי שאני אעשה את זה בהתלהבות ובשמחה. אלא מה, זה נובע מהתבוננות שאני מבין מה המהות הפנימית של המצווה. זה לא עוד איזה מנהג, עוד איזה הרגל. זה, עכשיו אני תופס את הקדוש ברוך הוא. וזה בכל פרט קטן של המצווה. אגב, שבאנה מתבונן בזה, כבר מזה הוא יהיה בשמחה עצומה. שיש לו צ'אנס, לא רק פעם אחת ביום, יכול להיות כל רגע ביום, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לבורא של העולם. כמה אנשים בעולם, מתוך השבע מיליארד, מתחברים לבורא, באופן קבוע כל יום. אז אנחנו זכינו שמתוך כולם אנחנו בעם היהודי, ומתוך כל העם היהודי זכינו להיות מאלה שיודעים מזה, ומתוך כל אלה שיודעים מזה אנחנו גם עושים את זה, וגם אנחנו יודעים קצת חסידות, אז גם משתדלים להיות כל כולנו בתוך זה, אז רק מההתבוננות הזאת, בענק ויכול להיות בשמחה עצומה, שהוא זכה, שהוא יכול לעשות את זה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו מה שאנחנו רוצים להסביר, זה מה ההבדל בין החיבור לקדוש ברוך הוא בעשיית מצווה, לבין החיבור לקדוש ברוך הוא בלימוד התורה. כי יש כאן שתי דרגות שונות. בעשיית מצווה, שאני עושה מצווה, אז זה בעצם הקדוש ברוך הוא מקיף אותי. הוא מחבק אותי. כמו שבאדם מתעטף בתלית, והתלית עוטפת אותו מכל הכיוונים, ככה כל מצווה בעצם הקדוש ברוך הוא עוטף אותו מכל הכיוונים. אבל בלימוד תורה, החיבור יותר נעלה. לכן אגב, תמיד אנחנו אומרים ככה, תורה הוא מצוות. למה תורה הוא מצוות? תורה זה גם מצווה. אבל בכל זאת זה מצווה שונה לגמרי מכל שאר המצוות.
אבל
את אומרת שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, ולכן תורה יותר נעלית. את אומרת את זה אבל כאקסיומה, אנחנו רוצים עכשיו להסביר למה. חסידות, אחד העניינים שכל דבר רוצים לא רק להישאר ככה כי אבא שלי אמר לי, אלא אני רוצה להבין למה. מה המעלה בלימוד תורה על קיום מצווה? אז ההבדל הוא כזה. במצווה אמרנו, אני עושה את הרצון שלו, כיוון שאני עושה את הרצון שלו, הוא מחבק אותי, הוא עוטף אותי. בתורה אני לומד את השכל שלו, אני מתחבר לשכל שלו, והחיבור השכלי הוא שונה. למה הוא שונה? כי בדבר גשמי, או שיד ימין עוטפת את יד שמאל, או שיד שמאל עוטפת את יד ימין. לא יכול להיות מצב שימין עוטפת את שמאל ושמאל את ימין בו זמנית. או זאת את זאת, או זאת את זאת. אבל לעומת זאת, שאני לומד משהו בשכל שלי, אז מצד אחד, אם אני עכשיו ככה שקוע בתוך הלימוד, אז הלימוד עוטף אותי, הלימוד הוא מסביבי, אני כל כולי נמצא בתוך הלימוד, ומצד שני, הלימוד נמצא בתוכי. זאת אומרת, השכל שלי מוקף כרגע בתורה שאני לומד, והתורה היא בתוך השכל שלי כי אני הבנתי אותה. לכן דוד המלך אומר, ותורתך בתוך מאי, ולכן גם התורה מושבת ללחם ומזון. כמו שהלחם הוא מחיה את האדם, הוא נכנס פנימה, ככה התורה היא מחיה אותי, היא נכנסת לתוכי. אז מצד אחד אני עוטף, מצד אחד אני בתוך התורה, כי היא עוטפת אותי בזמן הלימוד, כמו שבמצווה הקדוש ברוך הוא עוטף אותי, מצד שני היא גם בתוכי. זה חיבור ואיחוד הרבה יותר נעלה ממצווה. כי זה בו זמנית משני הצדדים, גם אני בתוכו וגם הוא בתוכי. ולכן אומרים שתורה היא כל כך נעלית יותר משאר המצוות. רצית לשאול? אז את אומרת, במצווה הוא עוטף אותי, ובלימוד תורה זה שניהם ביחד. גם אני עוטף אותו, וגם הוא עוטף אותי. ולכן יש בזה מעלה על כל המצוות. אלא מה בכל זאת, יש גם מעלה במצוות המעשיות שאין בתורה, אבל לא ניכנס כרגע לדיון הזה, זה בפרקים יותר מאוחרים של התניא. בשלב זה רק הסברנו מה המעלה במצווה, ומה המעלה בלימוד תורה. כן, שלימוד תורה, כיוון שזה שכל וזה חיבור רוחני, אז יכול להיות בו זמנית שאני בתוכו והוא בתוכי. כן? יפה. אז עכשיו בעצם אנחנו כמעט סיימנו את כל הפרק של הנפש האלוקית. הסברנו שהיא בן של הקדוש ברוך הוא, שזה חיבור נצחי. הסברנו על השכל, על הרגש, על 10 הספירות שבתוכה. דיברנו על ההתבוננות, דיברנו על המעשה בפועל שמבטא את האהבה ואת העירה, על מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. דיברנו על למה הקדוש ברוך הוא דווקא בתוך התורה, מה הכוונה שהוא צמצם את עצמו, סוד הצמצום שהוא נמצא בתוך התורה. ואז ממילא גם הבנו את ההבדל בין לימוד תורה לבין קיום המצווה. על הדרך גם הבנו מה ההבדל בין השכר בעולם הבא לעומת קיום מצווה בעולם הזה, שבעולם הבא זה רק הזיו שלו, ובעולם הזה תופסים אותו בעצמו. מעכשיו בשיעורים הבאים אנחנו נעבור לדבר על הנפש הבאמית, על הצד השני, על האגו, ונראה אחרי שהגדרנו מי הנפש האלוקית ומה השאיפות שלה בחיים, אז נדבר קצת על הנפש הבאמית כדי שנוכל לזהות מי זאת מי, ונוכל לצאת לקרב עם כל הכלים המתאימים, ולנצח את הנפש הבאמית. אנחנו נעשה הפסקה של 2 דקות, ואז נמשיך עם עוד משהו מעניין על פרשת שבוע.